הארץ השבוע, חג פסח שמח, כאן ליאור קודנר. עד שיצליחו להנדס כאן ממשלה, או שנלך לבחירות חמישיות, אנחנו עם כמה מהשיחות המעניינות ששידרנו פה בחודשים האחרונים. מלחמת האזרחים בסוריה ירדה מהכותרות בקורונה. את עמוס גלעד ואת אייל זיסר שאלנו איך שרד אסד הבן עד היום. האם המפתח לכך נמצא בקרמלין, ועד כמה זה קשור להיותו פסיכופת.
הוא פסיכופת, הוא איש מאוד דלים, ואסור להתרשם מחזות פניו. אביו, בהשוואה אליו, היה פעיל זכויות אדם מתקדם.
רבקה מיכאלי, ירון לונדון, נדב אבוקסיס ואריאנה מלמד היו פה לדיון על הפוליטיקלי קורקט. שאלנו אותם מה מותר ומה אסור להגיד, ואיזה בדיחות כבר לא עובדות היום.
לילדים שלי קראתי את לו בנגולו מלך זולו, הקראתי להם את זה בלי סוף פעמים, באו הנכדים, ואני נדהמת, איך שכתוב שם על כושים, הקושי, הקושי, סגרתי את הספר באמצע, ואמרתי, אני אקרא לכם משהו אחר, נעזוב את זה.
ולבסוף על הקרב בחסידות צדיגורה, הרב מת והרבנית סירבה להעביר את השלטון לבן הבכור. רבקה נריה בן שחר ואלי ביטן דיברו איתנו על זה.
הבן החמישי לא חשב בכלל שהוא אמור להיות אדמור או אמור לרשת את אבא שלו, אבל אז האב נפטר, פותחים את הצוואה ממש רגע לפני ההלוויה.
וכתוב שיאלה הוא היורש.
שיאלה, ילד החמישי, בחור צעיר בן 24 שנים בלבד, הוא היורש, והאב ממש בתקיפות אומר, הוא היחיד שירש אותי.
הקיץ לפני 20 שנה, חודש אחרי היציאה של ישראל מלבנון, נראה שהמזרח התיכון מהידיעה על מותו של חפז אל-אסד. בנו בשאר החליק בצורה די חלקה לשלטון, אבל מאז הידרדרה המדינה למלחמת אזרחים. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על זה עם שניים, עמוס גלעד, אלוף במילואים, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי, שלום.
שלום.
וגם פרופסור אייל זיסר, סגן הרקטור של אוניברסיטת תל אביב, מתמחה בהיסטוריה המודרנית של סוריה.
שלום.
בוא נתחיל בהתחלה, חפז אל-אסד מת, זה לא הפתיע אף אחד, ובשאר נקרא על הדגל וממונה לתפקיד הזה, 97% מהסורים באופן לא מפתיע בוחרים בו. וזה נראה מעבר שלטון כמעט טבעי, כי הכינו אותנו לזה, ומה קורה אז?
מעבר שלטון טבעי לכאורה, אבל הוא לא היה בן המועדף על אביו, היה לו אח בכור, בוגר שהלך לעולמו בתאונת דרכים
טראגית,
באסל, ואז בשאר נקרא, ואיך אמר לי פטריק סיל, אחד המומחים הגדולים להיסטוריה של סוריה, יש לו אינסטינקט של רוצח, הוא יוכל לשלוט במדינה כל כך מורכבת, כל כך בעייתית, להיכנס לנעליים הגדולות של אבא, אז היו חששות שזה יהיה גדול עליו.
אבל האינסטינקט הרוצח אחר כך התגלה, אגב.
כן, האבא מתהפך בקבר. ודבר שני, היו הרבה תקוות. כי זה בכל זאת בן אדם שהיה כמה חודשים בלונדון, אפילו בהתמחות בבית חולים בריטי, דובר על זה שהוא יביא את האינטרנט, יכניס רוח חדשה.
אשתו נחשבה למערבית.
היא בריטית בעצם, עד גיל 16, היא הייתה בריטית לכל דבר. הרבה חששות והרבה תקוות, והנה אנחנו כאן.
אפילו פתחו בהתחלה את סוריה, התחילו לעשות אפילו שיח אינטלקטואלי, בתי קפה, ואז די מהר, לפי מה שמבינים, אנשים בשלטון לצידו של בשאר, אמרו לו בוא ננסה לסגור את זה.
נכון, בעצם מה שקרה, הספקות והתהיות לגבי בשאר מהר מאוד התבהרו והתבררו. קודם כל התברר שאין פתיחות, לא במובן הפוליטי, כן? כלכלית הייתה פתיחות והוא מצר עליה. אני חושב שהניסיון שלו לפתוח את הכלכלה הסורית למערב, לעולם הגדול, זה אחת הסיבות לפרוץ של המהפכה ב-2011, אבל דובר על כך שהמשטר שלו הדוק ורצחני ועם יד ברזל כלפי מתנגדים, יותר או כמו אבא, זה מצד אחד. מצד שני, זה לא היה האיש של השלום, הוא חבר לאיראן, לחיזבאללה, השמיע דברים נוראים בגנות ישראל, אמנם היה מוכן, גם עם אולמרט, כנראה גם עם נתניהו, להמשיך בדרך השלום, אבל בשנים של האינטיפאדה, מלחמת לבנון השנייה, היה מאוד ברור איפה הוא נמצא על מפת המזרח התיכון.
עמוס גלעד, הזכרנו פה במובלה את מלחמת האזרחים, זה כבר 9 שנים, איך הידרדרנו לזה?
אנחנו הידרדרנו, אבל יותר גרוע מזה, זה מי זה בשאר. יש לו פנים מאוד כאלה נעימים, והוא גם מדבר בטון מאוד נעים, וגם העיניים שלו משקפות תמימות כזאת. הוא פסיכופת, אני ככה, כשהייתי אחרי על הערכתו, זה מה שחשבתי, ועכשיו אני חושב יותר.
תביא לנו טענות למה.
אסביר, אסביר. האיש מאמין, יכול להיות שהוא דיבר איתנו, אבל הוא נתן חסותו למבצע מבריק, שבניית הכור הצבאי הגרעיני, באמצעות צפון קוריאה במדבר. מדוע אני אומר שזה מבריק? כי הוא השתמש בצפון קוריאה. אף אחד בסוריה לא ידע חוץ מחברים מקורבים ביותר שלו. אפילו שר ההגנה והרמטכ"ל לא ידעו. ופתאום התחיל לדבר על איזון אסטרטגי. מי זה סוריה בדיוק? זו מדינה חלשה גם לפני האסון. והייתה לו תחושת עוצמה.
טוב, זה לא הופך אותו לפסיכופת דווקא. לא, נראה מצבי גדול.
פסיכופת זה משום שהוא רצח מאות אלפים. הוא לא מדיד דפף.
חצי מיליון מאדם.
חצי אומרים, מי יודע בדיוק. זה גם לא כולל את העינויים הנוראים. מיליונים נעקרו מבתיהם, סוריה נחרבה. הייתה אצלנו הערכה של הדרגים הכי בכירים, שניסיתי לשכנע אותם לרדת ממנה, שאסד ייפול. אמרת להם,
זה מתי?
כל השנים האלה. אסד הוא שייך למשפחת, השם המקורי שלהם הוא וחש, זה פרא אדם. הוא לא שייך לאלה שנופלים. בכלל הם לא, אלווים לא יכולים ליפול מכדור בראש, או מהרעלה, כמו שקרה שם במשפחה. או תאונת דרכים, כמו שהזכיר אייל בינואר 94, באסל. אבל האיש הזה גם רצה לפתח נשק גרעיני, ועשה את זה באומנות, כיוון שהוא נתן את זה לצפון קוריאה, שפיתחה את זה בחשאי, ואנחנו לא ידענו מזה. תאר לך שהיינו חיים, האיש האלים הזה, שרצה 500 אלף, ושבעה, שמונה מיליון ברחו מהבתים, שלא אכפת לו בשום דבר, והוא היה מחזיק נשק גרעיני. כל המזרח התיכון היה מתהפך, מדינות ערב היו הולכות בעקבותיו, איראן הייתה ודאי מייצה את התוכנית שלה. איש לא ידע, לא איראן, לא רוסיה, לא אף אחד. לגלל זה אני קורא לו פסיכופת, הוא איש מאוד דלים, ואסור להתרשם מחזות פניו. אביו, בהשוואה אליו, היה פעיל זכויות אדם מתקדם.
בוא נגיע למלחמת האזרחים, מה כן נפרם שם, למה פתאום יש מלחמת אזרחים?
זה חלק מהאביב הערבי, ואתם מכירים גם את התיאוריה שאומרת, זה חלק מאיזושהי תגובה גלובלית של פריפריה מודחקת, ופריפריה שמרגישה נזנחת על ידי האליטה, אז בארצות הברית פועל הצווארון הכחול במישיגן, מצביע בשביל טראמפ, באנגליה מצביעים בעד הברקסיט, בסוריה יוצאים להפגנות, בעיקר אזורי הכפר והפריפריה.
על המצב כאן, הכלכלי בעיקר?
כאן, כן, כן. יש כאן אצבר על אצבר על אצבר. יש כאן מציאות כוללת, יש אביב ערבי, יש מציאות שבה אנשים רואים ושומעים וחווים מה קורה מסביב, אז מחסום פחד ושליטה של משטר על מידע כבר לא כמו שהיה בעבר. על זה אנחנו מוסיפים מציאות סורית ייחודית, בצורות קשות, משבר כלכלי, קריסה של המגזרים החקלאים, אזורי הכפר והפריפריה שהיו עמוד התווך של המשטר הסורי הרבה מאוד שנים, גדולי תומכיו, בשאר לא השכיל כמו אביו לשמור על התמיכה שלהם, וכשאנחנו מסתכלים על ההפגנות, לא הערים הגדולות, אנחנו רואים אזורי הכפר, הפריפריה, הסונים, יש גם את המתח הדתי ודתי שתמיד היה שם, והתוצאה היא בעצם התפרצות שהולכת ומחריפה, כי התגובה של בשאר זה ב-DNA, מפגינים נגדך, אתה לא יוצא לדבר איתם, אתה שולח כוחות צבא.
או נשק כימי.
או נשק כימי, וכמובן ההתערבות הזרה. הערכות מדברות על זה, שאם לא הייתה התערבות זרה, טורקיה וסעודיה מצד אחד, אבל מצד שני כמובן רוסיה ואיראן, זה היה כנגרן נגמר קודם לכן, אבל התוצאה היא בעצם המרקחת הזאת שסוריה עוד בעצם במידה רבה מצויה בה.
למה איראן ורוסיה כל כך תומכות באסד ומשאירות אותו בשלטון?
תן להם את חלום חייהם. לקח את רוסיה. סטלין לא הצליח מה שהצליח פוטין. הצארים לא הצליחו. הם קיבלו שני בסיסים עצמאיים ל-100 שנה בעצם. 49 פלוס 49. בסיס עצמאי, זה אומר שרק הם שולטים שם. מול נאטו, מוצא למזרח תיכון. חלומות רוסים ישנים, בין אם קומוניסטים ובין אם צארים. הוא נתן להם את הכל בתמורה. לא את הכל, נתן להם נכסים מאוד כבדים.
טוב, איראן, היה שווה לו לפי מה שאנחנו מבינים.
כנראה שכן. החלום של איראן, יש להם חזון, הם לא סוטים ממנו. גם היום, בעידן המשבר הכלכלי החריף, לבנון חזית אחת, חיזבאלסטן, רמת הגולן, שהיא תהיה חזית מול ישראל, התוכנית שלהם הייתה להקים שם צבא של 100,000 שיעים, עשרות בסיסים, ובעצם להשתלט לסוריה גם על הכלכלה. זה דבר אדיר מבחינת החזון של המהפכה האיראנית. ותוסיף לזה את עיראק ואת איראן ואת המסלול הגרעיני. יש פה ממש אפשרות לממש את החזון האיראני. עכשיו, יש פה דבר מעניין שאותי מרתק. כל בתי המלוכה הערבים שרדו את האביב הערבי. מבחריין ועד מרוקו וכולם. פה המיעוט האלווי, כמה היה? על פי נתונים רשמיים, 12%. זה אוכלוסייה
קטנה. שזה המיעוט ממנו בא חפז אל אסד וכל המשפחה.
כל המשפחה, לא. כל האלווים, אני מתכוון. המשפחה, לא משנה ההיסטוריה כרגע, אבל האלווים ניסו בכוח הזרוע, והם לא היו עירים למגמות, כי כמו שהזכרת, הם הרי היו קובעים את שיעור התמיכה. שם זה עובד הפוך בדמוקרטיה קלאסית. המודיעין מבטא את רצון השליט, ואחר כך באופן מפתיע העם תומך ברצון הזה. אפילו אני זוכר את חפז, אסד עלה מ-94.2 משהו ל-98 משהו. זאת אומרת, זו שיטה אחרת. זאת אומרת, הם התעלמו לחלוטין. וזה שהוא השתמש בנשק כימי, מה זה נשק כימי? זה שם יפה להרעלת האנשים שלך.
לפי הדיווחים גם של ארצות הברית, גם של האום, הוא השתמש בגז סרין נגד האוכלוסייה שלו.
לא רק סרין. זה כשאני מקבל פגיעה מזה, אני מתחיל להתעוות, אני מוציא ריר, העצבים שלי נערסים, ואני מת בייסורי שאול.
והסנקציות האמריקאיות שניסו להכניס, זה לא ממש...
פה דבר מרתק נוסף. ארצות הברית...
של אובמה עוד אז?
לא הבינו את המזרח תיכון, צר לי לומר, אני שונא הכללות, אבל אין לי ברירה. הם היו בטוחים, ומדינות ערב השקיעו, אלה שדווקא ידעו לשמור על עצמם, השקיעו און תופות, באו האיראנים ביעילות מדהימה, והרוסים מהצד השני, למרות שיש היום ביניהם ניגודים, הצליחו במלאכה. וזה לא המקום היחיד שזה קורה. זה מאוד מדהיג, כי אני זוכר ויכוחים איתם האמריקאים, לפחות הטענה שאהבתי להשמיע בפניהם, זה שיחות ג'נבה תמיד יצליחו מבחינה קולינרית. זאת אומרת, העוגות השוויצריות הן מן הטובות בעולם, והנוף על האגם הוא מן היפים בעולם, ובזה זה יסתיים.
אם אנחנו מכניסים את ישראל לתוך המשוואה הזאת, אז יש תקיפות, אנחנו מדווחים כמעט כל שבוע בכלי התקשורת, תקיפות בסוריה, ורוסיה מאפשרת את התקיפות האלה, ויש איזה סוג של מאזן נעימה בנושא הזה, איך זה מתקיים?
חזרנו לעמימות, שזה כבר דבר מצוין. מה זה עמימות? זה לא אם אתה יודע או לא, אלא אתה מתפאר.
ישראל לא לוקחת אחריות על התקיפות האלה.
קודם כל, אל תתפאר ואל תתגרה. תעשה. אתה רוצה לראות, תראה. אתה רוצה לדבר, שתוק. זה הכי טוב. כמו שאומרים בערבית, שתיקה זהב. מה שקרה בסוריה, שהפכה להיות בין שטח מעבר לפרויקט הדיוק. מה זה פרויקט הדיוק? היום יש 150 אלף רקטות בלבנון. אם יורים אותם, הם פוגעים איפה שהם פוגעים. טיל פוגע בדיוק, נניח חס וחלילה בבניין הארץ. אז הוא יכול לעשות את זה. ואז אנחנו...
גם הטווח עכשיו מאפשר לפי מה שאנחנו יודעים?
הטווח מאפשר עד לכל רחבי ישראל. אולי לא אלת. האיראנים נחושים שיהיו כמה שכבות. אחד זה רקטות, והשני זה טילים, ועוד אמצעים שלא נפרט אותם. וישראל, על פי מקורות זרים, נלחמת בזה. כנראה בהצלחה רבה. עכשיו, איפה הרוסים נכנסים פה? הרוסים הם לא בעלי ברית של ישראל, אבל הם מתחרים האיראנים מי ישלוט יותר בסוריה. מאחר והאיראנים נחושים להגביר את השפעתם, אם ישראל מוכנה לעשות את העבודה, הרוסים שותקים, כי הרוסים יכולו לעשות לנו צרות. עכשיו, יש פה דבר חדש.
אז בעצם ישראל מהווה איזשהו איזון בין...
לא איזון, אלא קבלן משנה מבחינת הרוסים.
של רוסיה.
כן, אבל מה שחמור כאן, זה שלא ארצות הברית משחקת פה תפקיד. כלומר, אנחנו לא פונים לארצות הברית כמעצמה גלובלית, אלא אנחנו המדינה הקטנה, פונים לרוסיה. המדינות הזאת היא מאוד מוצלחת, גם ברמה הצבאית, גם ברמה האסטרטגית. יש לך חופש פעולה, כי הרוסים יכלו לעצר את צעדיך.
טוב, אבל עדיין כל הזמן נמשכות ההברחות. אם זה היה כל כך מוצלח, אולי ההברחות האלה היו נגמרות.
אני חושב שיש לנו הצלחה אופרטיבית טקטית, ואין לנו הצלחה אסטרטגית. מה ההבדל? ההבדל הוא שהפגיעות של חיל האוויר הם כנראה חשות מאוד. בהשוואה לתוכניות המקוריות, אסטרטגי זה שאני משכנע את הצד השני, איראן, במקרה הזה להפסיק את העניין. ולמרות הקשיים הכלכליים, למרות הסנקציות, למרות הקורונה שפגע בהם די קשה, הם ממשיכים מסורים לחזונם, שישראל לא תהיה.
אם נחזור לבשאר אסד, איך הוא מצליח לשרוד, זאת אומרת, אף אחד לא ניסה להתנקש בו, בית לא להרעיל אותו, לא להרוג אותו, בסוף הוא נשאר בתפקיד בית 20 שנה.
כן, היו ניסיונות להגיע אליו, אבל הם לא צלחו, אבל מקורביו חוסלו. אני חושב שההצלחה שלו נובעת משתי סיבות. קודם כל, כרגיל, במקומותינו, כישלון המורדים. אתה מדבר על מורדים, אין מורדים, אין מחנה מורדים, זה טעות. אנחנו מדברים על מאות קבוצות כאוטיות שפעלו ברחבי סוריה, לכל אחד יש את התומכים שלה, לרוב על בסיס מקומי, אנחנו ראינו את זה ברמת הגולן. המשטר מתפרק, אז איזה חמולה מארגנת לעצמה איזה מיליציה בכפר ששם היא שולטת, כדי לנהל את העניינים, כדי להרוויח מיסים על מעבר, ואז היא פונה למישהו ואומרת, תן לי כסף, אני עכשיו אקרא לעצמי ככה ואחרת. הקבוצות האלה לא הצליחו להצמיח הנהגה, לא הצליחו להצמיח פיקוד צבאי שיתכלל מה שנקרא את המערכה, אלא זה מאות קרבות נקודתיים בכל אתר ואתר בסוריה. דבר שני, הם הלכו ונצבעו אסלאם, וזה הרתיע הרבה מאוד סורים שתמכו במהפכה, אבל אמרו...
דאיש, המדינה האסלאמית.
נכון, חזית הסיוע וכך הלאה. זה מצד אחד כישלון המורדים. מצד שני, צריך להגיד, היו מספיק סורים שתמכו בבשאר, בוודאי העלאווים. הדרוזים, הנוצרים מי שנשאר, כי כל הנוצרים ברחו מסוריה.
7 מיליון פליטים, בוא נזכיר.
נכון, לא, אבל רוב הפליטים זה אנשים שבשאר גירש ולא רוצה להחזיר במודע ובצורה מאוד, אתה דיברת על פסיכופתיות, מה שקרה זה לא מקרי, זה משהו מאוד שיטתי, כשבשאר אומר, הבעיה שלי זה לא עם המורד, זה עם אבא שלו והתומך שלו ומיליוני סורים שיצאו נגדי, וזאת התוצאה, אבל אני חוזר חזרה, אני אומר, לבשאר יש את בני עדות המיעוטים, וגם האליטות, הסוניות, בערים הגדולות, שהעדיפו את היציבות. אנחנו רואים במצרים, זה צעירים שיצאו לכיכר תחריר, מילאו מיליונים בכיכר המרכזית בעיר. בסוריה לא ראינו את הדברים האלה, כלומר, המורדים זה לא מחנה מלוכד, זה כישלון תקרת זכוכית שהם לא פורצים. לאסד יש מספיק תמיכה, ואתה מוסיף את הרוסים והאיראנים, והנה יש לך הכרעה צבאית בשדה הקרב, לא ניצחון במערכה, אבל הכרעה צבאית בשדה הקרב.
המדד היחיד מבחינתו זה הישרדות?
קודם כל, אני חושב שההצלחה שלו היא פנומנלית.
הצלחה? באמת היית מגדיר את זה כהצלחה? ישרוד? חצי מיליון?
תקשיב, אני לא יודע, הוא עשוי מאיזה חומר מפלדה. 7 שנים, או 9 שנים, לא משנה כמה שנים, שהוא שורד, תחשבי את זה נשיא שוויץ או נשיא אחר. איך הוא שרד את כל הדברים? אנחנו יכולים להסביר את זה הסברים מלומדים. אבל בסופו של דבר הוא התחבר לאנשים הנכונים ונקד בשיטות אכזריות מעין כמותם, הרי הוא פושע מלחמה. הוא צריך להיות בהג, לא בדמשק. ה-ICC מדבר עלינו, לא מדבר עליו. רצח 500 אלף עם נשק כימי שהוא אסור על פי כל דין. ולמרות זאת הוא שורד באכזריות רבה. וגם מתמרן בין המעצמות האזוריות וגם מבין שארצות הברית לא היא זו שהוא צריך בעצם להתייחס אליה. זה צירוף של תכונות, זאת אומרת, הוא שרד כי הוא גם נחוש, גם אכזר, וגם מתחבר לגורמים הנכונים. מבחינתנו, זה כמובן לא חדשות טובות.
למה לא חדשות טובות? אולי זה נוח לישראל שצוריה מוחלשת, לא צריך להחזיר את רמת הגולן?
זה אם צריך להחזיר או לא, זה כבר סיפור אחר. אבל זה שאנחנו צריכים להתמודד...
אבל בסך הכל זה די שקט, מדי פעם יש איזו זליגה קלה.
זה התקפות לפי פרסומים זרים. די עמוקות, שיכולות גם להניב כל מיני תוצאות, שאני לא רוצה אפילו לציין אותן. לכן, יש פה משחק מאוד עדין, עם נחישות גם שלנו, שזה דבר ראוי לציון ולשבח, אבל גם הוא נחוש, ויש לו גם כושר ספיגה. הוא אומר לעצמו, אני משפחת האריה, אסד, למרות שבמקור אני וחש, אני לא אתן שאנחנו ניפול, זה לא רק שרידות, העלווים לא ייפלו, הוא לא ייפול, הוא מבין שאם משפחת אסד הייתה נופלת, כל העדה העלווית הזאת הייתה נתונה לטווח לא פחות גרוע ממה שהם עשו. סך הכל זה הצלחה גדולה, הם סך הכל די מסגשגים שם במרחב שהם חיים, ובגלל העובדה שהוא לא רוצה להחזיר את הפליטים, אז אפילו המאזן הדמוגרפי השתנה באופן מתמטי, מתמטי מזרח תיכוני, לטובתם.
יש סיכוי לדור שלישי שם? מישהו שירש אחריו את השלטון?
קודם כל יש לו בן שקוראים לו חפז, ואני מניח שככה העניין יעבוד, ואם לא הבן הזה, אז מישהו מן המשפחה, ברגע שאתה תופס את השלטון, אז אתה שורד לא רק כי אתה אוהב את מנעמי השלטון, אלא זה שאלה של חיים ומוות.
לא באמת... היית מספידים את השושלת הזאת.
זה ההבדל באמת בין סוריה למצרים או טוניס. במצרים הוא ברק הלך, המערכת נשארה, כל הגנרלים בסוריה...
טוב, הוא יודעים... גם ניסה להעביר את השלטון לבן שלו, ופשוט לא
נכון,
הצליח.
נכון, אבל ברגע שפרצה המהפכה, לא הייתה בעיה לצבא המצרי, למשל, להתנער ממנו, משום שהגנרלים אמרו, בסדר, הבעיה ממוקדת באיש, בחוסני מוברק, הוא הולך, אז אנחנו שרים. כאן בסוריה, הגנרלים האלאווים ואחרים הבינו שהבעיה ממוקדת לא בבשאר. הוא ילך, כולם ילכו, ולכן ההתגייסות הזאת, תראה, ישראל נוח לבשאר. עובדה שישראל בכל פעם שעלה לדיון ציבורי השאלה אם ישראל צריכה קצת ללחוץ שילך. לא, למה? הוא שומר לנו על השקט לאורך הגבול. וזה ה-DNA שהוא ירש מאבא אם ישראל לא מסתפחים, ולכן ישראל הדיפה אותו למשל על פני דאש ועל פני אחרים. הוא משחק, תראה, בשאר לא שרד כדי להיות פיון של האיראנים ושל הרוסים, ולכן על זה בעצם ישראל בונה, כן? שהוא יבין שהאינטרס שלו, האיראנים כאן כדי להישאר, אבל לא לתת להם עמדת השפעה ושליטה שגם תסכן אותו.
אז הוא עדיין צעיר, עמוס גלעד?
קודם כל הוא נולד ב-9-11, 65, והוא חותך חוגה ב-9-11. יש בזה משהו סמלי. תראה, לגבי היורש, הוא לא מתכנן כרגע יורש. בינתיים, הבני המשפחה שלו שקוראים תיגר עליו, הם בעצמם בתהליך, נקרא לזה, הנמחה, שינמוך.
פה כדי להישאר, אנחנו לא צופים איזה שינוי משמעותי בסוריה בשנים הקרובות.
אני לא רואה כרגע שזה קורה. אגב, סיפוח יכול רק לחזק אותו.
למה?
כי הוא יחזק את הכוחות הרדיקליים.
נסכם חפז אל-אסד בסופו של דבר, מבחינת שניכם סיפור הצלחה.
יש כזו בדיחה על מישהו שהיה רשע וצריך להספיד אותו. כל יהודי צריך להספיד, בדברים טובים. אבל לא יודעו מה להגיד, אמרו, לא הייתי מכירים את אבא שלו, אז זה...
בואו נצטט את מה שהוא אמר לסיום המלחמה, כן? עברנו תקופה נוראית, שילמנו במיטב בנינו, הקזנו את דמנו, אבל החברה שלנו עכשיו יותר הומוגנית, יותר הרמונית, בלי הנטל הכלכלי שאותם אלה שאינם כאן ולא יחזרו, הטילו עליה, אז כן, במאבק על סוריה הוא ניצח.
איזה משפט. אייל זיסר, עמוס גילה, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
פליטים ומבקשי מקלט, בגץ ומחאות, דמוקרטיה ומשילות. לא תמצאו אצלנו כותרות סנסציוניות או תשובות חד משמעיות, ואולי אפילו ממש, אבל ממש לא תסכימו איתנו. אבל אם הציתם את ההתלהמויות בטוויטר ואתם מוכנים לחשוב לעומק על מה שקורה סביבנו, שימו פליי על קצה הקרחון, פודקאסט חדש מבית אביחי, המתבונן במחלוקות העומק בישראל, דרך זכוכית מגדלת. קצה הקרחון, השאלות הבוערות ביותר שעל סדר היום הציבורי, להאזנה בספוטיפיי ובאתר בית אביחי. האזנה נעימה.
ועכשיו אנחנו לתקינות הפוליטית. מותו של ג'ורג' פלויד מחנק בידי שוטרים הוביל בשבועות האחרונים לגל מחאות בארצות הברית. עורכים בכלי תקשורת מרכזיים בוטרו כי פרסמו מאמרים שמרניים מדי. בישראל הסתבך מגיש הטלוויזיה יעקב אחי מאיר היא אמירה מיזוגנית כלפי החזאית סיגל גפני.
לא עשה קצת קשר עם שם איזה כמה בריכות?
אני חסיק לראות את סיגל עם בקיני.
אחר כך הוא התנצל על הדברים, אבל נראה שגבולות השיח הלגיטימי מצטמצמים. האם זה טוב, האם זה רע ואת מי זה משרת? נשאל תכף. פאנל רחב איתנו הוא מכובד. מהצד העיתונאי, אריאנה מלמד וירון לונדון. מהצד הבידורי יותר, רבקה מיכאלי ונדב אבוקסיס. שלום לכולם.
שלום וברכה.
שלום.
אריאנה, בוא נתחיל איתך. בואי תגדיר לנו את גבולות השיח.
גבולות השיח הן גבולות השוויון. אנחנו רוצים להאמין בשוויון בין בני אדם, זה נורא קשה. זה רעיון מאוד מאוד מסובך, כי כבר בגן הילדים יודעים מי שווה ומי שווה יותר. המטרה הטובה מאוד של פוליטיקלי קורקט, היא ליצור מצב שבו לקבוצות אנשים שבדרך כלל מודרות מן המרכז של השיח, יהיה אותו מעמד ואותה התייחסות כמו לקבוצות ששולטות בשיח. כלומר, אתה לא מעליב יותר אנשים בזה שאתה קורא להם מפגר, מפני שמפגר זו כללה, ואילו אנשים עם מוגבלות שכלית קוגניטיבית, זו הגדרה שאיננה כללה, גם קשה לקלל את זה. גזענות קל מאוד להגדיר, למשל, זה ייחוס של תכונה שלילית, אימננטית, מהותנית, לקבוצה בלתי מסוימת של אנשים, רק בגלל שהם חברים באותה קבוצה אתנית, או באותה קבוצה תרבותית או דתית וכו'.
אבל זה כן משהו דינמי שגם בא בגלים.
ללא ספק זה דינמי, זה מתפתח, זה מרתק, וזה יכול להיות גם מאוד מאוד מסוכן. זה יכול להוביל לצנזורה. לו היית משדר בארצות הברית, משפט הפתיחה שלך, מותו של ג'ורג' פלויד, היה נתקל בהמון המון תגובות קשות, משום שהוא נרצח, הוא לא מת.
הוא נחנק למוות, בואו נסכם
כן,
את זה.
כן, זאת שיטה לרצוח.
ירון, אתה יכול לעזור לנו גם עם הגבולות האלה?
אני יכול לדבר קצת על ההיסטוריה והבסיס הפסיכולוגי, הקוגניטיבי של זה. זה סיפור די מעניין. אני לא אומר שהתיאוריה הקדימה את גל הרדיפה אחרי הקורקטיות הפוליטית, אבל היא נתנה לה אחר כך בסיס מדעי, וזה מתחיל עם פון הומבולט ב-18, שהוא מדבר על הקשר בין תודעה לבין שפה. אחר כך יש פסוק הידוע של ויטגנשטיין, כמובן גבולות לשוני הם גבולות עולמי, וההמשך המשפט, אם אינני טועה, זה אינני יכול להמשיג את מה שאינני יכול לנסח. עכשיו תראה, יש המון שימוש מניפולטיבי בזה, כי השלטונות או הממסד התרבותי יודע לעשות שימוש. הדוגמה הכי טובה שאני הייתי עד לה וגם מידה מסוימת קורבן לה, הייתה מה עשינו עם השטחים הכבושים. אז אני התעקשתי עד היום, אני מנסה לומר בכל הזדמנות השטחים הכבושים. עכשיו, לומר את האמת, זה לא כל כך נאמן למציאות ההיסטורית והגיאוגרפית, כי זה באמת יהודה ושומרון. אבל אני יודע שזה התחיל מהשטחים הכבושים אחרי מלחמת ששת הימים, ואחר כך זה הפך לשטחים המוחזקים,
בעצת
משפטנים שאמרו שאנחנו מחזיקים את זה בינתיים עד שיהיה הסדר שלום.
ואז הפך להיות שטחים,
ואז
בלי
מחכו,
כלום.
אגב, ואז אסרו לומר ברשות השידור, שטחים הכבושים עד שזה השתנה.
יותר מאוחר. כן. בהתחלה זה הכבושים לגלי לגמרי.
כן,
אני הייתי שם.
הגיע,
ואת היית שם. אחר כך היה מוזקים. ואחר כך היה משוחזקים, אנחנו התבדחנו, והיום זה כבר יהודה ושומרון שהפך לישע.
התיישבות.
עכשיו לישע אפילו יש משמעות משיחית, כן? אז אתה רואה איך הממסד התרבותי או הממסד הפוליטי משנה את השפה כדי לשנות לך את התודעה, וזה עובד.
אצלנו לא הורגים בני אדם, מנטרלים אותם.
זו בדיוק מכבסת המילים. כשאתה אומר יהודה ושומרון, אתה מתייחס לאזורים שיש להם משמעות גיאוגרפית. כשאתה אומר שטחים כבושים, אתה מתייחס למשמעות המשפטית והפוליטית של אותו אזור.
יהודה ושומרון זה לא רק גיאוגרפית. אתה חוזר לארץ התנך.
אני רוצה לחזור לשנייה לארץ התנך המילולית, למקום שבו פוליטיקלי קורקט מתחיל באיסור להלבין פני חברך ברבים, ובמילים הורגות, חיים ומוות ביד הלשון. ידעו את זה, וידעו את זה שכמובן שבמישור הציבורי, ואנחנו כולנו מדברים רק על המישור הציבורי, כי פרטי בבית נקלל חופשי את כל אחד, בתנאי שהשכנים לא ישמעו, כן? אבל במישור הציבורי ידעו שהמשמעות של המילה או של הכללה, למשל, היא קשה מאוד, ורצו למנוע את אותם מצבים שבהם אנשים נעלבים מזה שמישהו או פרובוקטור או מתחשק לו פתאום לומר משהו בשידור ציבורי.
הרבה אנשים לפעמים אומרים בחוץ את מה שהם באמת חושבים, ואומרים, אדוני, אל תוציא את זה החוצה. זאת אומרת, מה שאתה חושב בבית, מה שאתה אומר בין בקבוצת הוואטסאפ
של
שלך,
צנזורה עצמית.
בדיוק, זאת אומרת, תחשוב ככה, אבל אל תגיד את זה.
רבקה, יש בדיחות שפעם היית מספרת שהיום לא היו עוברות?
אני לא זוכרת, אתה יודע, בגילי המופלג, אבל ודאי שיש, אני התפרנסתי מהן בכבוד, והן היו רובן מיזוגניות. נשים אהבו לשמוע בדיחות על נשים כנועות, נבגדות, טיפשות. זה
אלה שעושות את המכונית.
ודאי, מפוצץ.
וזה עדיין נמשיך.
אבל גם נהניתי לספר בדיחה כמו בעל לא חוזר הביתה, ואשתו הולך לתחנת המשטרה, ואומרת, בעלי נעלם. אז אומרים לה, תתאריך, ונראה, אז היא אומרת, תראה, אין לו שיניים, חוץ מאחת במרכז הפה, דווקא מכסף. אוזניים, יש לו אחת יותר ארוכה, והשנייה מקופלת. הוא מגמגה, אתה יודע מה? תמחק את התלונה.
טוב, זה עדיין עובר היום, אגב, זה בסדר.
אז ככה הייתי מתקנת את זה אחרי שהייתי מספרת בדיחות איומות על נשים.
ושמרת עכשיו ליום סגריר ממה שהתפרנסת.
ודאי, שאני מופיעה ואני לא זוכרת שום דבר, אז אני נזכרת שיש לי את הבדיחות הדתיות הישנות שהן לא נמחקו. אז אני בדבר ראשון בתור חצי גיאורגית, אז אני מספרת שהגיאורגיות...
גרוזינית!
כן, כן, כן.
טוב, זה גם לא פוליטיקלי קורקט. אפשר כבר להגיד גרוזינית.
למה זה זור? זה שם גנאי רוסי. זה כמו להגיד ייד על יהודי. לכן חזרו למקום.
אגב, גם מזרחי זה שם גנאי של אשכנזים.
וזה בכלל לא מזרח אפילו.
בדיוק, אנחנו לא מזרחים. מערב אירופה למזרח אירופה.
טוב, כל החיים שלנו גזענים.
זה המערכון של לול הידוע, שבו כל אחד מגיע ומעביר את זה לבא בתור.
אז אני בתור חצי גיאורגית, אני פותחת בזה, אתם יודעים שאנחנו רוחצות ידיים, אנחנו, הגיאורגיות, רוחצות ידיים רק עד כאן, כי את השאר אנחנו חופפות. ואז אני אומרת, במרוקאי הלך, ואז אני אומרת, אבל זה דבר נורא, אומרים שילד גרוזיני נולד עם שן זהב, למה הראש שלנו שטוח מאחור, כי כל פעם שאנחנו שותים מים, הקרש נופל עלינו. אז בקיצור, אני מגינה על עצמי, ברגע שאני לוקחת חלק בעמדה.
ברגע שאת מגזימה.
אבל אני יודעת שהם ישבים מולי, קהל של גרוזינים, למשל, הם לא יסבלו את הבדיחה הזאת.
לא יסבלו?
הם פשוט לא יסבלו. הם לא יעמדו בזה.
אני רוצה להוסיף
שבעברית יש הרבה תקלות, ונומי שמר אמרה בזמנו, זה לא פלא שאין לנו בעברית מילה לטקט. והרבה פעמים אנחנו מדברים על טקט, כשאנחנו מדברים על פוליטיקלי קורקט.
ירון, אותה ג'י קיי רולינג שהזכרתי קודם, סלמן רושדי ועוד אנשים, נועם חומסקי גם כתבו מכתב, יותר מ-150 אנשי רוח, הם כותבים במכתב הזה שמתקפת הפוליטיקלי קורקט זה בעצם צנזורה, וזה יוביל לחוסר סופלנות כלפי דעות מנוגדות, גם לשיימינג וגם לנידוי חברתי. Yeah. אתה חושב שאנחנו מאבדים עם זה באמת משהו?
Yeah, אני אתן לך דוגמה מתי פוליטיקלי קורקטיות עשויה גם להזיק. למשל, מוסכם בעיתונות בשנים האחרונות שאין מזכירים את מוצאו של אדם כאשר מדווחים על מעשה פשע.
גם לא אומרים הוא דתי.
מספיק לומר, תושב הגליל, אב לשמונה ילדים.
זאת הדרך לעקוף את מצוות הפוליטיקלי קורקטיות.
כדי שהאדם בבית יירגע, זה לא משלנו.
אתה יודע למה מתכוונים, אבל אתה אינך מעז לומר זאת. כי זה בניגוד לכללים. למשל, לא רק ערבים רוצחים את נשותיהם. אבל יש קבוצות באוכלוסייה שהתופעה הזאת נפוצה אצלם יותר, ואתה יכול להגדיר אותם. למשל, קבוצות של מהגרים שפרנסתם קשה. זה יוצר מריבות בבית ומתיחויות, דברים רוצחים יותר, אנשים מדי שכבודם נפגע בתהליך ההגירה. יש לזה מחקרים סוציולוגיים אינסופיים. אז אתה יודע שבקרב הקהילה הרוסית, למשל, יש בשירים, אתה עושה סטטיסטיקה, יש שיעור מקרי רצח נשים רב יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. אצל ערבים אותו דבר, וגם אצל אתיופים אותו דבר, יוצאי אתיופיה. וזה לא קשור למספר הפיגמנטים באורם, או לעובדה שיש להם מבטא רוסי.
אבל למה זה תורם להגיד את
בגליל. זה? אגב, גם... זה קשור למצבם הסוציו-אקונומי,
בדיוק, כמו שפעם...
שנקלעו אליו.
למה אמרו מרוקאי סכין? זה בגלל שהוא היה מהגר,
מה אתה עושה? אבל למה זה גורם? שבמחקרים הסטטיסטיים, העובדות האלה מופיעות, ההשתייכות האתנית.
אבל אסור להוציא אותן.
אבל אסור לך לומר אותן.
כן.
זה לא נכון שאסור...
זה לא נכון שאסור לומר אותם?
לא, זה פשוט לא נכון שאסור לומר אותם.
את לא אומרת ערבי רצח את אשתו.
תלוי בקונטקסט.
את לא אומרת, את לעולם לא תאמרי.
לא, זה לא...
אני לא אומר, אולי את תאמרי, אני לא אומר.
זה צריך להבחין בין המצב שבו שמו של החשוד ידוע, והמצב ששמו עדיין לא ידוע. כששמו עדיין לא ידוע, אתה מכתים אוכלוסייה שלמה בציון מוצא, מקום, וזה לא נעשה ולא נעשה, וזה לא טוב. כששמו ידוע, וכשהנסיבות הן ידועות, אפשר לדבר על זה.
אני חושבת שהרבה מאוד נקבע בחינוך שבבית, והנה אני למשל, לילדים שלי קראתי את לובנגולו, מלך זולו, הקראתי להם את זה בלי סוף פעמים, באו הנכדים, אני פותחת בשמחה את לובנגולו, מלך זולו, של גוטמן, ואני נדהמת, איך שכתוב שם על קושים, הקושי, הקושי, והם כמובן רק עוזרים, הם תת אדם כזה, זה בדיוק, הם, לא אנשים מושלמים, סגרתי את הספר באמצע, ואמרתי, אני אקרא לכם משהו אחר, נעזוב את זה.
אגב, מה שמזכיר לי, גם יש סיפורים אחרים, שאני לא אומר לזרוק, יש כאלה אומרים לזרוק ולשרוף מה שקורה באמריקה, לנתץ פסלים.
עזרות לפני חלפים הרוח, כל מיני דברים מהסוג הזה.
אבל אני חושב שיש סיפורים שהיום צריכים להיעלם מן העולם. ספרי וולט דיסני בעיניי, אני התחלתי להקריא לילדים, ואמרתי, זהו, סטופ, מה הילדה צריכה לשמוע על נסיכה שמחכה לנסיך, שיגאל אותה מייסוריה, והוא זה שיביא לה את האושר, ואני לא מקריא את הסיפורים האלה, כי אין בהם בעיניי משמעות, ולהפך זה עוד יותר נוטע בילדים, את בבנות, את
ההרגשת... מה אתה עושה עם התורה? כבני קושים אתם לי?
לא, לא, התורה צריכים להבין מה היה נכון לשעתו, מה היום נכון להעביר, אבל זה...
אז הוא העניין.
אבל זה כבר סיפור אחר.
ממתי אתה מתחיל לתקן את ההיסטוריה באופן שיהיה פוליטיקלי קורקטית? מהו התאריך? נחום גוטמן למשל שכותב על לובנגולו, מלך זולו, אתה צריך להקדים, תראו.
זה כבר לא מקובל היום.
חי בתחילת המאה הקודמת, אז הוא נולד, הערכים היו שונים לחלוטין. מעכשיו, איפה שהוא כותב קושי, תקראו לו אפיקאי.
אז מקדימים ואומרים לילדים, פעם היו מבוגרים מטומטמים שחשבו שהילדים הם ילדים רעים.
אני רוצה להוסיף למשוואה הזאת את דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית. נשמע הקלטה שלו מלפני 5 שנים, הוא מתראיין למייגן קלי מרשת פוקס אז, והיא מדברת איתו על היחס שלו לנשים, והוא עונה לה שהוא לא אוהב פוליטיקלי קורקט.
Your Twitter account has several disparaging comments about women's looks. You once told a contestant on Celebrity Apprentice it would be a pretty picture to see her on her knees. Does that sound to you like the temperament of a man we should elect as president? And how will you answer the charge from Hillary Clinton, who is likely to be the Democratic nominee, that you are part of the war on women?
The big problem this country has is being politically correct. I've been challenged by so many people, and I don't frankly have time for total political correctness. And to be honest with you, this country doesn't have time either. This country is in big trouble. We don't win anymore. We lose to China. We lose to Mexico, both in trade and at the border. We lose to everybody. And frankly, what I say, and oftentimes it's fun, it's kidding, we have a good time. What I say is what I say.
עד כמה באמת טראמפ הוא הזרז לכל הגל הזה שאנחנו רואים עכשיו?
אני לא רואה פה עבירות רבות על הכללי הקורקטיות הפוליטית. לא אצל נתניהו ולא אצל ריבה. ואני רואה השמצות גסות, אני רואה שקרים, אני רואה גסות.
לפני שבועיים...
אבל אפילו נתניהו, חוץ מזה שהוא אמר ערבים נוהרים לקלפיות
באוטובוסים.
אגב, אפילו זה לא בלתי קורקטי.
למשל, צחי הנגבי שאמר חרטה. למה הוא אמר את זה? כי הוא היה באווירה שזה הסלנג שלה. הוא היה בחברותה כזאת ורצה להישמע אחד מהשני המראיינים.
אבל אם הוא עבר פה על כללי הקורקטיות הפוליטית, לדעתך, או שסתם טיפשות או גסות.
תשמע.
אני לא חושב שזה נכלל במסגרת הדיון שאנחנו מנהלים, סליחה.
רגע, דיברת על משהו שקרה פה, אני אתן לך דוגמה. אי אפשר נהל פה שיח, ודיברנו על ג'יי קיי רולינג, דווקא פה שהתארחה פה ילדה טרנסג'נדרית, בתשע, ולפני שלושה שבועות היא נעמה במצעד הגאווה. ואנשים שאלו, ובצדק, האם זה נכון שילד בן תשע יהפוך להיות ילדה? ואסור גם לשאול את השאלה הזאת היום, כי מי ששואל הוא הומופוב, הוא גזען, הוא חשוך, ואני חושב שבעולם כזה אין דבר כזה לא לשאול, אין דבר כזה לא לנהל דיון. אז יש לנהל דיון בצורה לא כמו שאמר ריקלין, הוא קרא לאנשים שנמצאים במצד אגב הפדופילים שמחזקים נערה כזו או ילדה כזו, אבל כן לנהל דיון אמיתי, מותר לשאול שאלות איך ילד הופך להיות ילדה בגיל כזה, זה מותר, והיום אסור לנהל שום דיון, גם למשל בנושא טיפולי המרה. כל מי שאומר משהו, אל תדבר ואל תשבע. אני מגיע מהקהילה הלהט"בית, ואני טוען שיש פה השתקה, ואסור לדבר בשום שום דבר. אתה יודע, אתה בא מהטלוויזיה, רק בשנה האחרונה הייתה לך שעוריה, יום
שתי,
שלם.
שתי תקריות השתיקו כן, אותך. תקריות. ובמידה רבה אולי התוכנית שלך ירון ירדה בגלל זה, לא?
לא כך הסביר לי הדבר. להפך, הטענה הייתה שהיא לא עושה מספיק בז.
שהיית צריך לעשות יותר פרובוקציות.
כן.
כנראה, אין יודע. אני חושב שהיא התוכנית לא טובה פשוט, ובצדק הורידו אותה.
אני חושבת שמי שיכול לומר משפט כמו הערבים הם פראי אדם, איננו פרובוקטור, אלא מישהו שמאמין בזה. כדי שיצא מפיך המשפט נגוע בגזענות, צריכה להיות מאחוריו השקפת עולם שלמה. ולכן גם אני קראתי לפיתוריך אז, לא שמחתי שזה קרה. יש לך זכויות עצומות בתרבות העברית ובתרבות הטלוויזיה, אבל גם אתה ידוע בתור פרובוקטור סדרתי, וכמי שלא אחת עליו באופן גזעני באנשים ממוצא מזרחי, ואמר כמה דברים שראוי היה שלא יאמרו על נשים, כולל זה שאתה העדת על עצמך, שאתה עשית מעשה, שהוא בעצם תקיפה מינית פלילית.
חפינת שד במועלית.
כן, חפינה.
אבל לא, אבל זה שרגע, אבל אני רוצה להשתיק את הקונטקסט, כשהוא מדבר על מה היה במעלית.
אני יודעת מה היה במעלית.
האם מותר לאישה לומר לגבר?
ולגעת בבטן.
כן, לא, אז נדב, תקשיב שנייה. אתה מכיר את זה, ורבקה מכירה את זה. אני הכרתי את זה לחודש וחצי בחיי, כשהייתי פליטת ריאליטי, וכל עם ישראל בקניון ברחובות, היה בטוח שמותר להם לגוע בי. ככה זה נהוג. ירון ודאי מכיר את זה משנים ארוכות מאוד, של בולטות ונוכחות ציבורית מאוד מאוד מרשימה ומוצדקת. וכשירון לונדון מספר על זה שהוא חופן שד של אישה במעלית, כתגובה ציונית הולמת לזה שהיא תופחת על קריסו,
אני מצליעה
הוא
לו.
גם מתמם, סליחה,
כן.
הוא גם מתמם, וגם פשוט מודה שהוא עבר עבירה פלילית מסוג תקיפה מינית.
ואני אמרתי חופן,
נגעת, אני לא זוכרת את המילה המדויקת,
זה חבל שכלו, כי יש הבדל. חופן פירוש הדבר מועך. מניח את כף ידו, מניח את כף ידו זה דבר אחר.
חופן זה מחזיק בחופן, לא מועך.
חופן זה סיפור אחר לגמרי. מאשר נוגע או מניח את כף ידו.
רגע, יש לך כאן
גם זה לא במקרה את השתמש בביטוי הזה, אבל אני חושב שאנחנו חוגים לגמרי עם נושא השיחה שלי. אני לא רוצה להגן על עצמי, לא באתי הנה כדי להתגונן, ואני חושב שזה צמצום השיחה. בסדר, אני מוכן להודות לצורך הדיון, עברתי הרבה מאוד עבירות של קולקטיות פוליטיות, וזה גברנו את העניין.
אני מהסיפור של ירון, שהכרתי אותו עוד לפני שהוא דיבר עליו.
אבל אין לי עניין לדבר
עליו. הרבה לפני שהוא דיבר עליו בטלוויזיה, אני מחיתי כפיים לירון, כי אני חושבת שאישה שברוב חוצפתה חושבת שירון ישמין, ובמקום לומר לו את זה ככה, הוא נוגעת לו בקרס, ואומרת לו, מה זה? מדוע שלא יגע לבציצים ויגיד, למה הם במצב כזה?
אבל הרי לא באנו לערוך לי משפט. אני יכול להתגונן, אבל אני לא רוצה להתגונן. בוא נניח לזה, דיברת, התחלת עם טראמפ.
כן, בוא נתקדם.
אני כבר לא בטלוויזיה, אני לא מסכן אף אחד בפי, זה בסדר.
אם טראמפ בעוד כמה חודשים לא נשיא ארצות הברית, אנחנו נראה איזה נסיגה אחורה, או אתה חושב שזה משהו בלתי הפיך כבר?
זה תהליך ארוך ומסובך ביותר. אני מניח שיש השפעה לשימוש בשפה, להתנהגותנו, אני חושב. לגינונים בכלל, לנימוסים, למחוות גוף, לאופן שבו אנחנו מתלבשים, זה חלק מחבילה שלמה. ונכון, אתה יכול לקחת את התקופה הוויקטוריאנית, תמיד אומרים בתקופה הוויקטוריאנית שהייתה ברבה צביעות. אבל למה אתה מתכוון? אתה מתכוון למערכת שלמה של גינונים, של נימוסים, של צורות דיבור. אנחנו מגנים אותה, כי מתחת לזה היה הרבה רכב. אבל ביחד עם זה אי אפשר להכחיש שוויקטוריאניות היא מערכת שלמה, ברורה, של קודים, צפנים של התנהגות. ואם אנחנו נמשיך, למשל עם אדם כמו נתניהו, שבתוך מערכת את המושגים שלו, לקחת סיגרים
ממיליונרים זה בסדר, אז אני מניח שיהיו לנו הרבה מנהיגים שיחשבו שסיגרים לקחת ממיליונרים זה בסדר.
ואני חושבת שאחת הדברים שיעלמו עם טראמפ זה יחזרו יותר ניואנסים לשפה. איכשהו, הוא עשה גם את השפה של האמריקאים שתומכים בו ואחרים לשפה מאוד רזה. אם משהו לא טוב, הוא אומר, no, 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 a bad, very bad guy. זה כל מה שיש לו, זה...
Tremendous, tremendous.
אוצר המילים שלו הוא פחות משלי באנגלית.
הוא פחות משל נתניהו, אומרים תמיד...
אנחנו יכולים להסכים באופן בלתי פוליטיקלי קורקט שטראמפ הוא במה שלא ברא השטן.
והוא תומר אוטון, זה...
אנחנו יכולים להסכים.
אני לא יודעת אם השטן לא רוצה לומר שהוא כן ברא אותו.
אני מצטערת באמת, באמת, מכילה מהשטן.
אני למשל, אסור להגיד שאני נמוכה, אני מאותגרת גובה.
נכון.
אסור להגיד שאני זקנה, אני מאותגרת גיל.
אבל מותר להגיד שאני שמנה וזה בסדר.
לא, גם זה אסור להגיד אגב.
לא, אני מרשה.
אז למה כן? למה מותר לך להגיד שמנה ולי אסור?
לי, אני מרשה.
מרוקאים?
אני מרשה לכולי אלמה.
מרוקאים לא יכול לצבר בדיחות על מרוקאים.
אגב, אסור לומר מרוקאי, צריך לומר יוצא מרוקו.
אז בתור יוצאת קלוריות, או מכניסת קלוריות, אני מרשה לכל אחד לומר לי שאני שמנה, אבל זה עוד לא טיעון לגבי הדעות שלי. ושאני נתקלת הרבה, כולל בטוקבקיסטים בארץ, מר קודנר, שטוענים כנגדי שאני שמנה, ולכן אין תקפות לדברים שאני אומרת.
איך זה מתחבר?
את רוצה שאני אעליב אותך? אני אתן לך דוגמה.
אותי שולחים את מיניסי כל הזמן.
את לא יכולה קצת לשתות, באמת. ירון. זה קשור בבריאות שלך, אני דואג לך.
אתה עול ונטל על המערכת הרפואית בישראל, ירון.
בוא ננסה לסכם. כמה מילות סיכום שלכם, רבקה, נתחיל איתך.
אני רוצה לומר שאני לא מקבלת את הפוליטיקלי קורקט באופן הרמטי.
תודה. רבקה, אני לא יכולה לנסח את זה טוב יותר.
אריאנה?
אני חושבת שאנחנו לא הבחנו מספיק בין שידור ציבורי, וחופש הביטוי המוחלט ברשתות החברתיות, אם אתם רוצים דוגמאות לטינופות, אז אני אשמח להביא דוגמה
שם
אחת.
שם המצב הרבה יותר קשה, את אומרת.
סליחה, אני אשמח להביא דוגמה אחת.
אני אשלוף את הטלפון שלי ואני אשווה אותן.
מהבוקר, התינופת והכוונה אליי, מסיתה לרצח ראש הממשלה כמו היטלר שרצח מיליונים של יהודים, כך גם אריאנה מלמד עשה אותו דבר, והיא בעונש מאלוהים על כיסא גלגלים לכל החיים, עד יום מותה של הנבלה השמנה הבהמה המתונפת, החלאה אישה אומללה. ונסכם בתודה רבה לך, הרצל גולן.
כן.
ירון?
אני רוצה רק להוסיף משהו. אין לי שום שיפוט מוסרי, אני לא יכול ללמד לקח איש. אבל אני רוצה להצביע על העובדה שהמילים שמחליפות מילים בלתי קורקטיות, צוברות בהדרגה מטען של ביזוי. אני זוכר בצעירותי, בבית הספר, האיש הלוגיסטיקה נקרא שמש. שמש, אחר כך הוא נקרא שרץ. אחר כך הוא נקרא שרץ. כן? כן.
ואז איש תחזוקה, איש לוגיסטיקה.
ועכשיו הוא איש לוגיסטיקה עובד הבית. אני רוצה בזה מזכירה שהפכה ל...
מנהלת משרד.
כן, מנהלת משרד וכדומה. עכשיו, עד מהרה המציאות הרי מנצחת את הסמנטיקה. וגם המילה החדשה היא מילה מבוזה. וצריך שוב להחליף אותה. עכשיו, זה תהליך קצת מצחיק אם אתה מביט על הפרספקטיבה. אני איש מבוגר, אז אני יכול לזכור כמה כאלה. אבל זה לא אומר שלא צריך להיות קורקטי מבחינה פוליטית, שפירושו הוותיק הוא פשוט מנומס. לפעמים אתה צריך ללחום בהם.
לא, לפעמים זה יותר מדי.
צריך לגנות אותם. אבל לגנות אותם על בסיס השתייכותם החברתית, או הקשרים שלהם לקבוצה מסוימת, זה בעיניי נתפס כבלתי הוגן, לא צודק, לא נכון, וצריך להימנע מזה.
אז משהו קטן שאני חייב להוסיף, לפני שנה בערך אולי קצת, קצת יותר, התפרסמה הידיעה שבצבא מעכשיו כותבים במקום אבא ואמא, הורי אחד, הורי שתיים. ואני חושב שפה גבולות הפוליטיקלי קורקט באמת, לאן נגיע? לא רוצים לפגוע בילד שיש לו אמא ואמא, ואז רגע, ומה לגבי אחד שיש לו רק אבא אחד, או אמא אחת, או שאין לו הורים?
אני נגד הדיקטטורה.
זה יותר מדי.
אבל בסך הכל המגמה היא טובה.
הדרך לגנום רצופה בכוונות טובות.
טוב, בנקודה הזאת אנחנו נסיים. ירון לונדון, אריאנה מלמד, רבקה מיכאלי, נדב אבוקסיס, תודה רבה.
תודה לך.
תודה.
ועכשיו אנחנו לתככים בתוך העולם החסידי. אנחנו מדברים על חצר סדיגורה, ששם הרבי נפטר, ועכשיו יש מאבק ירושה. זה כולל הרבה תככים, גם כסף, גם נשים, כמו בחצרות מלוכה של פעם. איתנו שניים, דוקטור רבקה נריה בן שחר, מרצה בכירה במחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר, וגם אלי ביטן, עיתונאי במקור ראשון וגם מגיש בכאן מורשת. שלום לשניכם.
שלום.
שלום.
אז אלי, בוא תעשה לנו סדר, מה הסיפור שם?
אוקיי, חצר סדיגורה, חצר חסידית, ותיקה מאוד בעולם החסידי.
יחסית קטנה, 1,000 איש?
כן, יחסית קטנה, אבל יש לה ערך היסטורי. זאת אומרת, היא ממש משתלשלת בין אחר בין עד הרב ישראל מירוז'ין, המגיד ממזריץ', זה כל מיני דמויות שאולי לא אומרות לך כלום, אבל הן דמויות מפתח בכל העולם החסידי, בוודאי של סוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19, והחצר הזו בין אחר בין, האדמור האחרון, שמכהן כשבע שנים, בתפקידו, הולך לעולמו לפני כשבועיים וחצי.
ואז יש ירושה והוא אמור להכתיר את היורש.
בדרך כלל, באופן טבעי, היורש הוא הבן הגדול, הבן
כמו הבחור. כמו בחצרות מלוכה של פעם אמרנו, פשוט זה עובר מאב לבן, והבן הבכור אמור לקבל את המפתח.
בדיוק.
שזה גם הרבה רכוש וגם תפקיד רוחני.
וזה המון כבוד, אבל זה בעצם לשלוט בחסידות, לנהל את כל ענייני החסידים, האדמור לחסידיו, הוא כמו אבא לבנים, וזה לא מטאפורה באלמה, הוא שומע את כל הצרות שלהם, הוא מעורב מאוד בחייהם, הוא גם מקבל בשבילם המון החלטות, אבל הוא דמות רוחנית ומשפחתית כזאת. בעצם יש לנו 6 בנים. בן הגדול, משי, מרדכי שלום יוסף, זהו שמו, הוא באופן טבעי היה אמור לרשת את ההנהגה,
הוא גם נמצא עם האבא בימיו האחרונים, באמת מטפל בו.
בכל השנים האחרונות, שאר הבנים רובם לא נמצאים בארץ בכלל. הבן החמישי לא חשב בכלל שהוא אמור להיות אדמור, או אמור לרשת את אבא שלו, אבל אז האב נפטר, פותחים את הצוואה, ממש רגע לפני ההלוויה, המנהג הוא שמכתירים את הממשיך בעת ההלוויה.
וכתוב שיאלה הוא היורש.
שיאלה, ילד החמישי, בחור צעיר בן 24 שנים בלבד, הוא היורש, באב ממש בתקיפות אומר, הוא היחיד שירש אותי, וכל בני המשפחה והחתנים חייבים לציית לו ולהיות כפופים אליו. הצוואה הזו מפתיעה את כולם, כנראה חוץ ממי שחתום עליה, ואז מחליטים לא לפרסם אותה מיד. אומרים, בוא ניקח כמה ימים, עד שנדע מה קורה.
רבקה, בוא נצרף אותך בשלב הזה לשיחה, ובוא נדבר על תפקיד האימא, שהיא בעצם מחליטה לא לממש את הצוואה.
האימא באמת מקבלת פה החלטה מאוד מאוד משמעותית, אבל אני כן רוצה קודם כל להכניס את זה לתוך הקשר. ההסתכלות על הסיפור הזה, כמו טלנובלה שמתרחשת ממש מול עינינו, קודם כל מוכרת מהחברה החרדית חסידית מהעבר. היום, ממש בימים האלה, יש פילוג חסידי, שנוצר בתוך חסידות גור. כרגע החדשות שמגיעות משם הן יחסית שקטות, אבל ממה שבררתי ושמעתי, הרבצן שם מעורבת ומה שנקרא בוחשת היטב בתוך הסירים. אני רק רוצה להגיד שאם בכל זאת הרב מסדיגורה הוא חבר במועצת גדולי התורה ויש לו איזושהי השפעה על חיינו, אני חושבת שלא צריך להיות צרכני חדשות גדולים כדי לדעת כמה הפילוג בגור, או כמה מה שקורה בגור, משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו.
אנחנו מדברים על אגודת ישראל, מפלגה די גדולה בקואליציה, 8 מנדטים, יש שיגידו שמחזיקה את בנימין נתניהו בצוואר.
כן.
בואי תחזרי לתפקיד הרבצן, מה התפקיד המסורתי שלה?
אז הרבצן באופן מסורתי, לכאורה, לא אמור להיות לה איזשהו תפקיד מיוחד, מלבד זה שהיא בעצם אשתו של הרבי. אז יש חסידויות שהיו רוצות לפחות יותר לראות אותה בשקט בבית. בדרך כלל הרבה מהרבצן האלה הם בעצם דמויות מאוד מאוד משמעותיות, בעיקר לנשות הקהילה.
והצלע הנשית בסיפור הזה היא מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית. אנחנו מדברים על שרה פרידמן לבית פלדמן. היא באה ממשפחה עם הרבה תחכים וגם משפחה שיודעת מה זה פוליטיקה.
נאמר באמת על קצה המזלג שנשים לאורך ההיסטוריה החסידית נטלו לעצמם תפקידי הובלה באופן מסורתי מאחורי הקלעים. זאת אומרת, האישה בתוך העולם הפטריארכלי, דרך כלל אשת האדמור, צריך לומר, היא ביתו של אדמור אחר, או של אדם חשוב מאוד. זאת אומרת, היא בעצמה מכירה את הלך ההנהגה, גדלה על הנהגה, ותמיד הם היו משמעותיות. כאן בסדיגורה, בחצר הקטנה הזו, מה שיוצא דופן, שפעם ראשונה בהיסטוריה החסידית, שהאישה יוצאת מאחורי הקלעים, ונעמדת בקדמת הבמה, ומפרסמת מכתב שהיא חתומה עליו.
והיא אומרת, אנחנו לא הולכים לבצע את הצוואה הזאת. ולמה?
היא מבינה שאדמור המנוח, שהייתה נשואה לו, שמוריש את כל החסידות לבן החמישי והקטן, שבכלל כנראה לא ידע,
24.
בעצם מטיל פילוג קשה בתוך משפחתה, משפיל את בנה הגדול, שהיה אמור לרשת והוא פתאום מנושל. אף אחד לא מבין, והיא מבינה שיש פה אולי משפחה מול חסידות. והיא גם, להבדיל מהאדמור המנוח שהיה נשוי לה, היא יודעת שפילוגים ותחכים לא מאיימים על חסידות. יכולים אפילו לתת לה כוח. ולכן היא אומרת, בניגוד לצבא אני מפצלת ונותנת לשלושה בנים. בן אחד יהיה אדמור בירושלים, בן אחד יהיה אדמור בלונדון, והבן החמישי הוא יהיה אדמור בבני ברק.
החצר הקטנה שם.
בסופו של דבר חסידים ילכו עם האדמור, ולכן ייתנו לו את מרכז הכובד. אבל ששת הבנים כולם חותמים על המכתב שאימא שלהם מכתיבה להם, ושוב דיין של החסידות מצרף מסמך שמסביר למה מפרים צוואה של רבי, זה דבר שכמעט ולא היה כמו בתולדות החסידות, והיא בעצמה מפרסמת מכתב, תבין עד כמה העניין פרובלמטי, היא לא חותמת את שמה שרה.
אישה, כי אסור לה?
זה לא עניין של אסור, שוב, האישה היא קובעת פה את הסטנדרט, אבל בתוך הסטנדרט בעולם החסידי, המודיע לדוגמה, העיתון החסידי, שהוא צריך לכתוב ציפי לבני, הוא כותב צדיק לבני.
והם מחקו את התמונה שלה המפורסמת, אז
כן,
אני זוכר.
כן, זה בוודאי שלא מפרסמים בכלל, אתה יודע. והדבר הזה הופך לסערה בעולם החסידי, ואז בכל העולם החרדי, ומגיע אפילו מעבר לגבולותיו, כמו שאנחנו שמים.
רבקה, כמה זה בעת יוצא דופן שיש צוואה ומוצאים איזה פתח מבחוץ, איך לא לקיים את הצוואה הזאת?
אז זה באמת מאוד יוצא דופן, למרות שסיפור כמו הסיפור הזה, בוויז'ניץ, בתקופה של הרב משה יהושע הגר, אותו הרבצן אסתר לאה החליטה שהיא מדיחה את הבן הבכור וממליכה את הצעיר, אחרי שהיא נפטרה, הרבה התחתן עם אישה שהייתה צעירה ממנו בהרבה, שמה היה שיינדל, היא החליטה שהיא מחזירה את הבן הבכור ומדיחה את הצעיר. הרבה קיבל את דעתה, אבל הוא עדיין היה חי, ובעצם מה שחשוב להבין זה קודם כל, שבשונה מהאשליה, נשים חסידות ונשות אדמו"רים, הן לא באמת שקטות ומאחורי הקלעים, יכול להיות שהן משקיעות הרבה מהכוח שלהן במרחבים פחות נראים, אבל זה שהיא לא חותמת את השם שלה, לא אומר שהשם שלה או המקום שלה לא מאוד נוכח.
עד כמה באמת יש שם עבודה פוליטית? כל האנשים האלה בסוף הם סוג של פוליטיקאים, וזה נשמע כמו התנהלות מלפני 200 שנה באנגליה או בצרפת או בכל מקום אחר.
חלילה, אנחנו עוסקים פה בקודש הקודשים, בשאלה מי הצינור לשפע, מאלוקים אל החסידים.
טוב, גם האפיפיור שממנים אותו בדת השנייה, גם שם יש הרבה פוליטיקה.
כן. אני חייב להוסיף, פרט ממש קטן, אם המקום הרכילותי הולך אליי, בסיפור הזה של ויז'ניץ. בעצם אחד הרוקחים של החזרת הבן, אחרי 18 שנה, הוא אדם בשם משה חיים פלדמן מלונדון. הוא בעצם רוקח את המזימה שם בויז'ניץ להחזיר את הבן המודח, יחד עם האישה שיינדל, וביתו היא הרבנית מסדיגורה שלנו. זאת אומרת, הסיפורים,
זה הולך שם בגנים, הפוליטיקה.
כן, הכוח, היכולת באמת להוביל החלטות, גם אם זה בניגוד לאדמור, דעתו של האדמור, היא שווה כמעט לדבר התורה, לדבר ההלכה.
אני חושבת שאי אפשר להתעלם מההקשרים הסוציולוגיים פוליטיים, ואפשר לשים לב שהרבה פעמים הדיונים האלה, על מי יהיה הרבה, הם באצטלה של מודרנה לעומת מסורת, צניעות, כמה קשר עם מדינת ישראל וכדומה, בסוף בסוף יש כאן בהחלט סוציולוגיה פוליטית, יש פה כמות בלתי נתפסת של כוח, כסף וכבוד, וזה נמצא שם מאוד חזק. כשמוסיפים את זה ומדברים על פוליטיקה, אני חושבת שסביב אירועי הקורונה, כולנו נחשפנו לזה שגם אם בחברה הליטאית חרדית, לכאורה הכל פחות, אני לא רוצה להגיד זוהר, אבל אין שם אדמו"רים, כן, יש גדולי תורה, ראינו את הנכד של הרב קניבסקי לוחש על אוזנו. ומה שאנחנו יודעים זה שיש גם בחסידויות וגם אצל הרבנים הליטאים הרבה מאוד עסקנים פוליטיים שלא תמיד ברור כמה מה שאנחנו בסוף מקבלים בהצבעות של הממשלה זה באמת ליצמן וגפני מחליטים, לדעתי מעט מאוד, כמה זה הרבנים, שזה מה שהם אומרים, הרבנים שלחו אותנו, וכמה זה העסקנים שמתערבים בסיפור, או עכשיו אנחנו יודעים שאפשר להוסיף למשוואה אנשים שלהם.
אני חושב שבהתעסקות שלנו, בצד הפוליטי, ובצד הכלכלי, אנחנו מפספסים את מרכז העניין, ואני אתן דימוי שאולי חרדים לא יאהבו את הדימוי הזה, אבל זה דימוי מאוד חשוב. בוא נסתכל על קבוצות כדורגל, על קבוצות ספורט. אפשר לדבר על הכלכלה של הספורט, אפשר לדבר על הפוליטיקה של הספורט. זה נכון, זה נכתב, אבל מהות העניין זה אלפי מעריצים שמקדישים את הזמן שלהם ואת החיים שלהם בשביל להתמלא באיזושהי חוויה שהיא מעבר ליום-יום שלהם. כשאנחנו מדברים על חסידות ועל חסידים, אנחנו מדברים על משהו שהוא אפילו יותר מזה, כי זה אנשים פשוטים, שמבחינתם הכסף פחות חשוב, והפוליטיקה בוודאי לא חשובה, לפעמים הם לא מודעים אליה בכלל. והם קובלים את כל חייהם לאדם אחר כמוהם, לפעמים
טוב, הרבה יותר כן קטן. טוב, פה הם כן רואים את ה... יש איזה דחכים מזימות, זה מאוד נראה.
זה מאוד
אני מניח שהשמועה גם עברה.
תדבר, כן, וכשאתה תדבר איתם, ואני מדבר איתם לאורך כל הזמן הזה, הם ירגישו שלא בנוח, הם ירגישו שלא בנוח.
כי זה רכילות, כמו שאמרנו קודם.
כמו שאתה תדבר עם נזירה קתולית ברומא על התככים שמתרחשים פה ליד, היא כנראה יודעת אותה, וחלקם אפילו נכנסו לספרות הכנסייתית. חכה 10 ו-20 שנה והם ייעלמו ממפת הגיאוגרפיות החרדיות הפנימיות, אבל עדיין אני אומר, גם בשבילנו, יש כאן אירוע עוצמתי, כשאתה רואה אנשים מבוגרים, וילדים קטנים, ונשים, וכולם מתבוננים בילד בן 24, שלא עשה שום דבר משמעות. אותי בחייו.
לא יודע אפילו למה הוא נבחר.
כן, הוא אפילו לא מבין את כל ההקשרים, ייתכן שהוא מקשיב לנו כדי לדעת את כל ההקשרים הפוליטיים והכלכליים, והם מסתכלים עליו בחרדת קודש, והם ישנו את חייהם, והם יעברו דירה, והם יעברו אולי לדבר מעברית לאידיש, וכל החיים שלהם ישתנו סביב הדבר הזה. יש כאן אירוע שהוא יותר גדול מאשר סך הפוליטיקות הקטנות והכסף, שזה כמובן לב העניין, וכמובן חייבים לשים אותו, וזה כמובן נותן כוח לדבר הזה, אבל יש כאן עוד גלם, אם תרצה, שהוא משמעותי.
אני חושבת שקשה לאדם שחי באמת בחברה המערבית מודרנית להבין מה באמת המקום של הרבי, של האדמור בתוך חסידות, באיזשהו מקום זה הרבה יותר ממלך. אני רוצה אבל שוב להסיט את הדיון לצד של האנשים, ולהגיד שכל הסיפור הזה מתרחש בכל זאת בתוך איזשהו הקשר. ההקשר היום של הנשים החרדיות בישראל, אם אתם הולכים באיזשהו רחוב שיש בו נשים חרדיות ואתם רואים אישה, רוב הסיכויים שהיא משכילה יותר מבן הזוג שלה, היא עובדת יותר מחוץ לבית, והיא מרוויחה בין פי 2 לפי 5. היא המפרנסת העיקרית, אבל לא קצת יותר. היא פשוט מרוויחה הרבה יותר.
אז זאת אומרת שהכסף שהן מרוויחות הוא גם בא לידי ביטוי בפוליטיקה? בא על המאה או בא על הדעה?
אני מתקשה להגיד על הפוליטיקה הארצית, אבל בפוליטיקה המשפחתית אמרה לי מרואיינת חרדית, אני הבאתי את הכסף, הכרטיס אשראי אצלי, הילדים יודעים יפה מאוד אצל מי הכסף, ואין שני מלאכים הולכים בחדר אחד. יותר מזה, אני לא חושבת שהייתה צריכה להגיד.
הדבר הזה צריך להגיד מוביל את הגברים ואת הממסד הגברי לתופעות שוביניסטיות, התופעות של שנאת נשים, הרבה יותר ממה שהיה בעבר. אם אנחנו רואים היום אוטובוסים נפרדים באזורים שאף פעם לא הפרידו בהם אוטובוסים, אם אנחנו רואים כאן מדרכות נפרדות, אם אנחנו רואים ירחונים שמלאים בשנאת נשים, דמויות של נשים שיוצאות מספרי הילדים. אני גדלתי בעולם שבו היה הרבה יותר נשים במרחב הציבורי מאשר מה שקורה היום. זה מין תגובת נגד של הגבר, שלא רק בשביל לקנות סיגריות צריך ללכת ולבקש מאשתו, אלא מוצא את עצמו פחות חכם ממנה, פחות טוב ממנה, והרבה פעמים מקיים את עבודות הבית, היא עובדת עד 5 ו-6, מין חילוף תפקידים כזה, ואיכשהו צריך להחזיר לעצמו את הכוח
ריאקציה.
הזה, זו הריאקציה הזאת, אז צריך להגיד גם את זה.
שוחחתי לקראת הפודקאסט הזה עם פרופסור בני בראון, והוא אמר לי, שימי לב, חוץ מכל הדרמה, יש פה קודם כל הקשר פסיכולוגי, משפחתי, יש פה סכסוך ירושה שיש בו יצרים ורגשות והרבה מאוד קנאה, ואתה יודע, אני כבר חושבת על כל קרובי המשפחה החרדים שלי, שטוב, אני מקווה שהם לא מאזינים לפודקאסטים של הארץ, הם יגידו לי, איך את לא מתביישת לדבר על זה?
נשלח להם לינק.
לא, אל תשלח להם, אין להם האינטרנט, אז בסדר. אבל איכשהו תמיד זה מגיע אליהם, הם מלשינים עליי. אבל בעצם קודם כל, יש פה בני אדם, ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד קשה להחסיד, להבין ולראות. זה משהו שכואב לו ברמה הכי עמוקה, שבסוף בסוף יש פה מערכת של יחסי כוח, ויש פה משפחה שאני מתקשה להאמין שכשהם ייפגשו בפעם הבאה באירועים ובשמחות ובדברים משפחתיים, הם יסתכלו בשמחה אחד לשני בעיניים, כי יש כאן סכסוך שהוא מאוד מאוד קשה.
טוב, כמו שאומרים באנגלית, בד בלאד, אלי ביטן ורבקה נריה בן שחר, תודה.
תודה.
תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, בשבוע הבא נהיה פה עם התוכנית הרגילה, דן ברומר היה על הסאונד, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, אני ליאור קודנר, חג שמח ולהתראות.